אתם מאזינים
לוויינט פודקאסטים.
זלנסקי נאם אתמול מול כנסת ישראל, ולנו נותר לשאול האם מדובר בשחקן או מנהיג. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
дуже дякую. Шановні пане спікере, члени кнесету, шановний пане прем'єр-міністр Беннет.
מאז פרוץ הקרבות דובר רבות על ולדימיר זלנסקי, הקומיקאי שהפך לנשיא אוקראינה ועומד באיתנות מול הדוב הרוסי התוקפני. אחרי שנאם מול האום, הסנאט ופרלמנטים במערב אירופה ודרש את התערבות המעצמות לטובת מדינתו, אתמול הגיע תורה של ישראל.
שלום נשלם אורדו, דרשב ישראל, טיפרי סוטני, גוסטי, נרודי ישראל.
זלנסקי נאם במשך כ-10 דקות מול חברי הכנסת, השווה בין המתקפה הרוסית למפלגה הנאצית והטיח בישראל האשמות קשות. למה לא נתתם לנו נשק? למה לא הטלתם סנקציות על רוסיה? האדישות הורגת, הוא הזכיר.
ומייתי ויצטויבו את הסבאי דרשבני אינטרסי, אינטרסי סבו נרוד, ויטושת מושתי דופמוכתי נשמה.
אז האם מדובר בשחקן שמתאים את עצמו לקהל היעד, או שאולי מדובר במנהיג אמיתי שמציל את מדינתו הקטנה מהאויב האכזר? דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה ומשברים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, ודוקטור ברוך לשם, מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה, ינתחו את דמותו של הנשיא המדובר ביותר בעולם כיום. אבל לפני כן, נתחיל בבדיחה.
Россия приехала! Все ли Носька? Крым наш! Солнце наше! Море наше! Ух ты, алкаш наш! Опача, какаш наш!
זה המערכון שהוא משחק תפקיד של תייר רוסי שמגיע לקרים אחרי הכיבוש. ואז כי הוא מתנהג כמו בעל הבית, כן, הוא אומר כן, קרים נש, וכל הוודקה נשה והכל שלנו, כאילו פרודיה מאוד מאוד גסה ומאוד מאוד אכזרית, אפשר להגיד על איך מתנהגים רוסים אחרי שכבשו את קרים.
טוב, נו, ברוסית זה יותר מצחיק. גיא מולדבסקי מעיתון וסטי, איך אתה מסכם את הנאום של זלנסקי?
זה היה נאום שהתחיל מאוד טוב בעיניי, הוא סתם דיבר קצת היסטוריה, זה היה, בהתחלה זה היה מאוד דומה לשיעור היסטוריה, דרך אגב. וסיטקום שלו, כן, משרת העם, הוא בהחלט, הוא שיחק מורה להיסטוריה שהופך להיות נשיא. אז לדעתי הוא כל כך נכנס לתפקיד שגם פה הוא נתן לנו שיעור היסטוריה, התחיל מהתאריך הזה של הפלישה, 24 לפברואר, שתאריך של הקמה של מפלגה הנאצית, ואז עבר לגולדה מאיר, אחרי זה למלחמת העולם השנייה כמובן. ואז המשפטים האחרונים שלו שהיו תכלס השמה די בוטה כלפי ישראל, שמאוד מאוד הפתיע לדעתי גם את הנוכחים, גם חברי הכנסת, ואנחנו רואים כבר את התגובות.
וכמו שאמרת גיא, הוא דיבר עם חברי הכנסת על הנאצים וגולדה מאיר, ולפני שבוע מול האמריקנים בסנאט הוא דיבר על פרל הרבור. למעשה הוא מתאים את הנאום לקהל היעד שלו.
כן, כן, הוא עושה שירוי בית ועושה את זה לא רע בכלל. השאלה אם כי הוא פה הוא לחץ על כפתור אחד יותר מדי, ולדעתי כן, וגם לפי התגובות שאנחנו שומעים, הוא באמת, כי כל ההשוואה הזאת, כל האישור ההיסטוריה, שהוא מזכיר את חסידי אומות העולם, שהיו דרך בין העם האוקראיני, זה נכון, הם היו בהחלט, אבל גם היו לא מעט אנשים ששיתפו פעולה עם הנאצים, שרצחו יהודים בדם קר, וכמובן על זה הוא לא מדבר, וזה, אבל הדבר הזה באמת הרגיז הרבה חברי הכנסת, ושאומרים שהוא מנסה לשכתב את ההיסטוריה, ומנסה ללמד אותנו לקח, ומנסה ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות. כן, הוא הזכיר את כיפת ברזל, על זה שישראל בעצם לא בוחרת צד, וכל זה, זה בהחלט נאום מאוד לא חד משמעית בעיניי.
מה בעצם הוא מנסה לעשות פה?
הוא מנסה באמת לשכנע כמה שיותר אנשים, הוא נלחם על דעת קהל, כמובן. גם דרך אגב, גם אצלו. אני שמתי לב שכל הנאומים שלו בפני פרלמנטים האחרים תורגמו ומפורסמים, גם באתר שלו וגם בכל מיני ערוצי טלגרם, אז הוא כמובן, הוא פונה גם לחברי הכנסת, הוא גם פונה לקהל שלו בפנים, בתוך אוקראינה. לדעתי, הוא קצת עשה שם איזושהי טעות טקטית, אסטרטגית, השאלה אם באמת זה ישתלם לו בסופו של דבר, עד כמה שאנחנו רואים נכון לעכשיו, אנחנו כמובן נקבל גם תגובות רשמיות יותר, אבל לפי התגובות שכבר פורסמו בטוויטר, חברי כנסת, היו לא מעט אנשים שירימו גבה.
לדעתך, הנאום שלו בישראל, ובכלל כל הנאומים בפרלמנטים ברחבי העולם, יכולים להזיז משהו, באמת ליצור שינוי בשטח?
לא, הוא בסך הכל זה יחסי ציבור, הוא עושה את זה לא רע בכלל, כי כל הנאומים שלו, הוא אשף הנאומים, זאת אומרת, הוא התחיל מזה גם כשהוא נבחר להיות נשיא, יש כאילו את הקטע הזה שמאוד היה פופולרי גם בברית המועצות, שנשיא המדינה פונה בראש השנה ועם נאום, לאומה, בסדר גמור, זה בתקופה הסובייטית זה היה מאוד מאוד רשמי, מאוד מאוד יבש, וגם עכשיו פוטין עושה את זה בצורה בדיוק, הוא דווקא משחזר את הנאומים של ברז'נייב וחרושב וזה. זלנסקי עושה את אותו דבר, אבל עושה את זה בצורה אחרת לגמרי. הוא פונה באמת ללב של אנשים, הוא מפיק את האירועים האלה, זה מלווה בווידאו, וזה באמת, זה מאוד מאוד שונה. אז הוא יודע לדבר על אנשים, והוא עושה את זה גם בנאומים האלה. הוא מעורר סימפתיה והזדהות. מצד שני, האם אתה חושב שאנחנו נתחיל לשלוח נשק אחרי הנאום הזה, אחרי הדרישה שלו אחד משמעית? כנראה שלא.
גיא מולדבסקי, עיתון וסטי, תודה רבה.
תודה.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут. Ніякої зброї в мене...
Владимир Зеленський נולד לפני 44 שנים למשפחה יהודית. בגיל 18 רצה לעלות לישראל, אבל נשאר באוקראינה לבקשת אביו. הוא למד משפטים ורצה להיות דיפלומט, אבל לבסוף הפך לשחקן תיאטרון, קומיקאי, ולאחר מכן הופיע בסדרות טלוויזיה וסרטים, ביניהם הסדרה משרת העם, בה גילם מורה להיסטוריה שנבחר לנשיאות אוקראינה. 4 שנים לאחר הפרק הראשון הוא החליט לרוץ על אמת לנשיאות, וב-21 באפריל 2019 זה קרה, ולדימיר זלנסקי הפך לנשיא אוקראינה. דוקטור ברוך לשם, אפשר לומר שהתכונות האלו של בדרן ושחקן עזרו לו להיבחר, אבל איך הכלים שלו כקומיקאי משפיעים עליו כנשיא?
הוא מקפיד על כל אותם דברים שהם כללי יסוד בהופעה תקשורתית, כלומר, תראו את הבגדים שלו, חולצה פשוטה, צבאית, לא מגולח, מופיע על רקע של בניינים, כלומר, בסביבה אותנטית, זה... א' ב' ביצירת סצנות פילמאיות טובות, כלומר, אלה דברים שרק מי שהיה בקולנוע יכול ללמוד אותם. הוא גם מדבר בשפה של שחקן, כלומר שורות מחץ, שהן זכירות יותר, לפי כל המחקרים, אנשים זוכרים שורות מחץ, אני אתן לך לדוגמה, את אחת מהן שהוא אמר כלפי הרוסים.
Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, מה בודים זה שישץ?
אני מבטיח לכם, כשהם יתקפו, הם יראו את הפנים שלנו, לא את הגב. כלומר, הרוסים כל הזמן אמרו, שברגע שהם יגיעו, הוא יפרח. לא, הוא עומד על זה, והוא אומר את זה, בשורת מחץ הכי טובה. הוא מנצל בצורה, יוצאת מן הכלל את היכולות שלו כשחקן, אבל הוא לא רק שחקן. הוא אי אפשר להיות רק שחקן, ולהיות מנהיג מדינה במבחן הכי קשה ביותר שלה, במלחמה, מול מדינה כמו רוסיה, עם יתרון צבאי אדיר. האיש הזה זכה ב-71% מן הקולות בסיבוב השני נגד ראש ממשלה מכהן. דובר ב-44 מיליון אוקראינים. אי אפשר לרמות ציבור כזה.
מה הוא עושה נכון שהוא הצליח לסחוף אחריו את כל דעת הקהל העולמית?
קודם כל יש לו קריזמה אדירה. הוא אדם סוחף, כן, הוא ממש ממגנט את כל מי שצופים בו. ראינו אותו בקונגרס האמריקאי, בתי הנבחרים האמריקאים. האיש הזה פשוט... שלט בקהל שלו, הוא גם מקרין את השקט הנפשי, שזה גם כתנאי יסוד למדינאי טוב, הוא גם מקרין אנרגיות, הוא מקרין כוח, כלומר, אם אני הייתי צריך למנות בפוליטיקאים מהם התכונות הכי חשובות שלך, אלה היו. כל הדברים הטובים יש באיש הזה.
If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
זלנסקי הוא לא השחקן הראשון שהופך לראש מדינה. בשנות ה-80 רונלד רייגן כבש את נשיאות ארצות הברית, ובכהונתו היה חתום על ניצחון המערב במלחמה הקרה עם נפילת ברית המועצות. דוקטור לשם מוצא קווי דמיון בין השניים.
הדמיון הוא שהם שחקנים מעולים, כלומר לפחות בזירה הפוליטית, היכולת השכנוע, המיצוב הפיזי, כל הדברים האלה הם מרכיבים שבאו מהמשחק, אבל יש להם את היסודות הבסיסיים של מנהיג, כלומר הנחישות, ההחלטיות, חוסר הקנייה, כל הדברים האלה הם לא נלמדים. אתה מזהה את התכונות האלה אפילו בלי שהוא יאמר מילה אחת. ואנשים מסתכלים עליו ואומרים לעצמם, האם אני סומך על האיש הזה או אני לא? והם מסתכלים עליו בלובן העיניים, והם סומכים עליו, זה הדבר החשוב. כולם נחושים להילחם. כל ראשי הערים המופגזות מתייצבים ואומרים, אנחנו נמשיך להילחם עד מוות, הצעירים נלחמים. כל מה שאנחנו מקבלים כרגע, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה מצב המלחמה, אבל לפי מה שמשדר זלנסקי, הוא מכה את הרוסים. הוא בלם אותם, הם לא מסוגלים להתקדם. וזה גם נשק, אבל בעיקר מורל, ואמונה, ומנהיג שהם סומכים עליו, שהוא מוביל אותם נכון.
דוקטור ברוך לשם, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
Дорогі українці, після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Пап, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент".
דוקטור ענת הוכברג מרום, כמו שדוקטור לשם הסביר, זלנסקי הוא נשיא פופולרי, הוא נבחר ברוב של יותר מ-70%, אבל התקופה שלו בנשיאות, גם לפני המלחמה, לא הייתה ירח דבש.
זלנסקי צעיר ביותר, הוא הנבחר הנשיא הצעיר ביותר שנבחר באוקראינה, וכנראה גם בכלל ברחבי אירופה, בין הצעירים ביותר, הוא היהודי הראשון, הוא מי שהיה הפופולרי ביותר באוקראינה עם 73% לעומת קודמו בשנת 91 שזכה ב-61%. זה מבחן מציאות הרבה יותר קשה ממה שנשבת מנהיגים או פוליטיקאים בכלל יכולים לנסות לדמיין לעצמם. זה מאבק הרבה יותר עמוק והרבה יותר מורכב והרבה יותר רב-ממדי ממה שנראה לנו על פני השטח. אנחנו כולנו היינו רוצים להאמין שהניסיונות המאוד אינטנסיביים עכשיו להגיע לאיזשהו פשרה, איזשהו הסכם במסע המתן אכן יישא פרי, והלוואי אמן שאכן יישא פרי, אבל אנחנו צריכים לזכור ש... פוטין רחוק מלהיות עם הגב אל הקיר, ומה שרואים כרגע ומה שמפרשים פה במערב, צריך לקחת אותו מאוד בערבון מוגבל.
אפשר לומר שזלנסקי הלך למלחמה בעיניים פקוחות? הרי כבר מספר חודשים לפני כן דובר על משבר מול רוסיה והרצון של פוטין לפלישה. בדיעבד, הוא היה יכול לפתור את המשבר הזה בדרך דיפלומטית?
גם גדולים, חזקים, חכמים ועם הרבה יותר ניסיון ממנו, כנראה, שלא היו מצליחים לפתור, וזה לא עניין של לפתור. ברגע שפוטין היא מכונת מלחמה שתכננת את המאבק הזה 20 שנה מראש לפרטי פרטים ברמה של רזולוציה עד כדי חטיבות ויחידות צבא כאלה ואחרות, ספק אם מישהו היה מצליח לעמוד מולו. עכשיו זה לא עניין של מי יקופף למי את היד או מבחן רק של אגו. זה הרבה 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 מעבר. זה מאבק שמבוסס על סנאות, על תאוב, על איבה מאוד עמוקה בין הצדדים. גם זלנסקי וגם פוטין, שניהם, פה נקודת המפגש, אולי קצת תפתיע, שניהם למדו משפטים. זלנסקי הלך לכיוון המדיה התקשורתי, ורק אחר כך לפוליטיקה, כשהוא מביא איתו הרבה יותר דעת קהל וציבור אוהד מאוד ותומך וחם מאוד. אבל כנראה שזה לא מספיק עם זה, או זה לא הנשק היחיד המספיק כדי לנצח סוב קול במרכאות כפולות מלחמה. זלנסקי היום בנקודת המבט שלו עושה את המקסימום. אסור לשכוח שמלחמה כמו במלחמה, אתה יכול להיות האנדרדוג ואתה יכול להיות המצליחן והכוכב על, אבל צריך ללכת עם ארסנל של כלי מלחמה, וכנראה שזה עדיין לא מספיק. כנראה שזה לא רק לא סוף פסוק, אלא זה רק חלק אחד או רק מימד אחד במערכה שהיא הרבה מעבר רק למלחמה צבאית פה.
свої величні історії, ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз. потрібно найбільше. згадайте Перл-Харбор.
זלנסקי פנה לכל מדינות המערב בבקשה לסיוע, וכשהוא לא היה מקבל את מה שהוא רוצה, אמר, נזכור לכם את זה. את ישראל למשל הוא מאשים באי מתן סיוע צבאי, באי הטלת סנקציות, ושאי אפשר לתווך בין טוב לרע. לא בדיוק התנהלות דיפלומטית שמצופה ממנהיג מדינה.
אני חושבת שהתשובה היא אף פעם לא חד משמעית, מהסיבה הפשוטה שהוא לא מי שיחליט איזה ציון לתת לאיזו מדינה על זה שהיא עוזרת או לא עוזרת. כאן הרבה יותר מורכב, החשיבה פה הרבה יותר אסטרטגית והיא באמת חסרה לזלנסקי. זה באמת מעיד על צעירות, על חוסר ניסיון, על איזשהו ניסיון אולי הפוך אפילו לשחק על מניפולציה רגשית, כשבאמת זה הנשק המרכזי שיש היום לזלנסקי, וזה עומד ב-180 מעלות ממש ב, איך אומרים, בקוטב השני לעומת פוטין, שמדבר על שנאה, על איבה עמוקה, על תאוב, עד כדי שימוש באיומים, בנשק גרעיני, לא קונבנציונלי. זה לעומת האהבה מאוד גדולה שזלנסקי מעניק לציבור שלו ומעניקים לו מבחינת האהדה העולמית. אבל שוב, יחד עם זה, לחלק את העולם למי שאיתי או מי שנגדי, זה כבר, איך אומרים, זה ילדותי, זה אפילו קצת מוקדם מדי לעשות את הפרשנות ואת החלוקה הזאת.
יכול להיות שהוא לא רואה את התמונה המלאה, הרי בסופו של דבר כשדיברו על אם רוסיה תפלוש או לא תפלוש, הוא ממש ציפה שמדינות, שצבאות של מדינות המערב אפילו ילחמו איתו בצבא רוסיה.
בהחלט, אני חושבת שהוא מונע מתוך איזשהו wishful thinking, כמו שהמערב עד עכשיו חי באיזו מציאות מדומה, איזה מצג שווא שזבנג וגמרנו ונהרוג את הפוטין הזה והכל ייגמר. אז זהו שלא, זה רחוק מלהיות מציאות כזאת, וגם אם וכאשר פוטין כרגע באיזשהו סוג של עיכוב או בלימה מסוימת או מגבלה של התקדמות עם הכוח, והלוואי וזה אמיתי, צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל. כוחות צבא רוסיה, שהוא השלישי בגודלו וחוזקו בעולם, קשה מאוד לעצור ולבלום מכונה כל כך משומנת ומיומנת בזבנג וגמרנו, ומה שלנו נראה במערב כאילו מחר בבוקר כבר הולכים לחתום על הסכם, זה רחוק מהמציאות. לכן אני חושבת שזלנסקי עם כל העוצמות הרטוריות והתקשורתיות שלו, זה שהוא מנגן על הרגש של הקהל, של בואו תעזרו לי, אני במצב של מתקפה מתמדת על העצמאות שלנו לחירות האוקראינית, יש פער מאוד גדול. יש פער שאני חושבת שזה אחד הכשלים של החוסר הערכה מדויקת או נכונה, של היכולות, של המוטיבציות מצד אחד של רוסיה, והערכת חסר לנכונות של המערב להצטרף לאוקראינה. זלנסקי היה ברור לו שכן, יצטרפו אליו מחר בבוקר וילחמו לצידו. זה לא קורה וגם כנראה לא יקרה, לפחות לא מה שאנחנו יודעים עד היום, כי נאטו מפעיל את הסעיף 5 בחוזה, בהסכם של השתתפות במלחמה רק למדינות שחברות בנאטו ולא מעבר, והוא לא ישיג את הכוחות פנימה לתוך אוקראינה, ולו כדי לא לחולל באמת מלחמת עולם שלישית.
איך להערכתך זלנסקי יזכר בדפי ההיסטוריה?
אחרי 3 ניסיונות ויותר לרצוח אותו, בואו נקווה שהוא באמת יחזיק מעמד ויהיה גיבור התקופה הזאת, או לפחות המלחמה הזאת, או לפחות מה שנקרא גיבור לאומי. אני חושבת שאין ספק שהוא עושה את העבודה שלו בצורה אולי אופטימלית מנקודת המבט התקשורתית, אבל אפשר להגיד אולי כמי שנשא את המאמצים, המאמצי על מבחינתו לזכות בכל אהדה אפשרית בכל דרך, כדי לשנות את הכיוון של המלחמה, של המאבק ברוסיה, אבל אני חוזרת לאותה מטאפורה שזבוב על קיר, או אם תרצו דוד מול גוליאט, ולפי דעתי זה נידון לכישלון. ניצחון שלו זה אומר, סליחה על הביטוי, רק 3 מיליון פליטים אוקראינים בגבולות אירופה? זה נקרא להיות המנצח? זה לוזר. אבל מה זה מנצח אם לא זה? יכלו להיות כבר 30 מיליון מעבר לקווים. זה מאבק שיש לו התחלה, אבל אין לו סוף. יש לו כרגע נקודת פתיחה, אבל אין לו נקודת סיום. והרבה יותר גרוע מזה, זה גם יכול להמשיך ולקחת לכיוון הלא קונבנציונלי, ולא עלינו, על זה החשש הרבה יותר גדול. מכן או לא, הוא נחשב למנצח או מפסיד. ברגע שנאטו, / ארצות הברית, יעשו תנועה שהיא חריגה ומעבר, ומה שפוטין רק מחכה שיקרה, או אז הוא ילחץ על הכפתור, וזה יותר מסוכן מהכל ביחד.
דוקטור ענת הוכברג מרום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על המלחמה במזרח אירופה, אחד מהם מוסחירי החרב של פוטין. וכמו בכל פעם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, פודקאסט להמונים, לספר לנו מה חשבתם על הפרק. בכלל, כיף שם. בואו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה גיא סלם. על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.